ערב טוב ומבורך, המשך לימודנו המרתק בספר מסכת אבות מאת רבי יהודה הנשיא, ואנחנו בפרק ג' במשנה, טוב, החלוקה הזאת זה פה משנה י' ד', אבל כידוע זה משתנה מהוצאה להוצאה. אנחנו לומדים על דברי רבי עקיבא, על חביב אדם שנברא בצלם. אז כאמור, דברי רבי עקיבא מתחלקים פה לשלושה חלקים, שלוש בבות. הבבה הראשונה מדברת על חביב אדם, שתי הבבות האחרונות מדברות על חביבין ישראל. אז זכור, הדבר פשוט, כשהוא מדבר על אדם, הוא מתכוון לכל אדם, בין יהודי בין גוי. כשהוא מדבר על ישראל, הוא מתכוון ליהודים, חביבין ישראל, לעומת חביב אדם. עד כדי כך שבעל התוספות יום טוב, בפירושו למשנה, אומר שהוא לא מבין למה הייתה בכלל התלבטות אצל המפרשים, למה הכוונה שנאמר כאן אדם. אדם הכוונה כל אדם, שהרי אם אחר כך כתוב ישראל, אז משמע שעד עכשיו לא דיברנו על ישראל. ככה שואל בעל התוספות יום טוב, הוא אומר, אני לא מבין בכלל מה היה הוויכוח. כי ידוע, באמת המפרשים התלבטו למה התכוון רבי עקיבא כשאמר חביב אדם, הוא התכוון ליהודי או התכוון לגוי. בפשטות מדובר על גויים. אבל האמת היא שאותם חכמים שאמרו שדברי רבי עקיבא מכוונים לעם ישראל ולא לגויים, הם לא אנשים שטחיים בכלל, אלא הם הבינו שיש מעלה מיוחדת לישראל שבאה להם גם מצד האדם. כלומר, חביב אדם ומכל האדם חביבים ישראל. וזאת מדוע? משום שמבין כל בני האדם, הזהות אדם נשמרה במיוחד באומה הישראלית. ולכן כשאומרים חביב אדם, זה גם ראוי להיאמר במיוחד על ישראל. אז זה ברור, חביב אדם, כל אדם, אבל זה במיוחד על ישראל נאמר, כי ישראל מכל בני האדם הם האדם. למה הכוונה? הרי יש ביטוי של... טוב, קודם כל נתחיל ככה. לרבי עקיבא יש שני תלמידים חשובים. האחד, רבי מאיר, שרבי עקיבא מינה אותו בתור יורשו, כפי שמובא בירושלמי. והתלמיד האחר, רבי שמעון, שגם הוא היה יורשו של רבי עקיבא. כיצד מסופר בתלמוד הירושלמי ככה? מסופר שרבי עקיבא ישב עם התלמידים ואמר לרבי מאיר, תשב מצד ימין שלי. תשב מצד ימין, פירוש הדבר, אתה היורש. נאמר שם בירושלמי, נתקרקמו פניו של רבי שמעון. עשה פרצוף. מה, רבי מאיר, מה, אני לא בסדר? אז רבי עקיבא שם לב לזה, אמר לו, דייך שאני ובוראי יודעים מעלתך. כלומר, המעלה של רבי שמעון היא מעלה פנימית, זה נסתר, ולכן רבי שמעון הוא הממשיך של רבי עקיבא בנסתר, ורבי מאיר הוא הממשיך של רבי מאיר, של רבי עקיבא בנגלה. הרי סתם משנה רבי מאיר, והזוהר זה רבי שמעון בר יוחאי. אז אם כן, יש לנו פה נגלה ונסתר של רבי עקיבא. עכשיו, יש פה איזה בעיה. שרבי מאיר ורבי שמעון לכאורה אמרו דברים הפוכים בסוגיה מרכזית ביותר, שהיא הסוגיה שרבי עקיבא מדבר עליה כאן. כלומר, כביכול, כאילו המחלוקת של המפרשים המאוחרים, למה התכוון רבי עקיבא, היא כבר מחלוקת קדומה בין רבי מאיר לרבי שמעון, שני תלמידיו הקרובים. הרי נאמר כך, זאת התורה... אלה החוקים והמצוות והמשפטים אשר יעשה אותם האדם וחי בהם. אז מה אומר רבי מאיר? כהנים, לוויים וישראלים אין כתיב כאן, אלא האדם. ללמדך שאפילו נוכרי ועוסק בתורה שהוא ככהן גדול. שנאמר האדם. אם כן, רבי מאיר מדייק, אם הפסוק אומר האדם, הכוונה גוי. רבי שמעון אומר שקברי גויים לא מתאמים באוהל. זאת אומרת, אם אתה נוגע בקבר של גוי, אתה נשאר טהור. למה? כי כתוב, זאת התורה, אדם כי ימות באוהל. ומי זה אדם? ישראל, שנאמר, ואתם צוני, צון מרעיתי, אדם אתם נאום השם, אתם קרויים אדם, ולא אומות העולם קרויים אדם. כלומר, אותה מילה, אדם, משמשת לרבי מאיר. כן, מה? מה קרה? לא הבנתי. באוהל. באוהל, כן. אז זאת אומרת שאותה מילה אדם משמשת אצל רבי מאיר כדי לכלול את הגויים, ואצל רבי שמעון כדי להוציא אותה מן הכלל. דבר מאוד משונה. אז באמת רש"י אמר, רש"י כתב, שזו מחלוקת בין רבי מאיר לרבי שמעון. כלומר, שני תלמידי רבי עקיבא, ורבי עקיבא כדבר מרכזי במשנתו אמר, חביב אדם שנברא בצלם, נחלקים בהבנת דברי רבם. אחד נהיה הומניסטי והשני גזעני. זה משונה, האמירה הזאת. ככה רבי, כך רש"י הבין. לכאורה, ככה רש"י הבין את הסתירה הזאת. רבנו תם, לעומת זה, נכדו של רש"י, אומר שצריך לחלק בין מקום שבו כתוב אדם למקום שבו כתוב האדם. במקום שהכתוב אומר האדם הוא מתכוון לגויים, כשהוא אומר אדם הוא מתכוון לישראל. מה? לכאורה הפוך צריך להיות. למה? הידיעה. השאלה מה פירוש הידיעה? הידיעה יכול לשמש כדי לייחד, לידע, יכול גם לשמש כדי לזלזל. למשל, אם אחד מעצבן אותי, קוראים לו יוסי. זאת אומרת, היוסי הזה, נכון? כלומר, זה ששמים הידיעה בפני שם פרטי, זה בא להפוך את הנושא מסובייקט לאובייקט. הוא דבר, כן? הוא לא יוסי, שזה שם מכובד, היוסי הזה. כאילו שמתייחסים אליו כאל ספסל. מה? נכון, בתנ"ך, האמינון. כן, יש מקום כזה, נכון. אדם זה ישראל, האדם זה גויים. או נגיד את זה, בלי נימת הזלזול בדווקא, האדם כאחד האדם. כן, אני כאחד האדם. מה זה כאחד האדם? כללי, זה שם כללי. מה שכן, אדם בלי הידיעה, זה כמו שם פרטי. יוסי, יצחק, אלברט, דודו, אדם. נכון. זאת אומרת, אדם כשם פרטי של הזהות הישראלית, זה שייך לעם ישראל. אז כאן צריך להבין קצת למה התכוון רבנו תם. ייתכן אגב שגם רש"י מסכים לזה, באופן פנימי. מדוע? כי מה שרש"י אומר שזה מחלוקת רבי שמעון ורבי מאיר, לא שזה מחלוקת. לא ייתכן שתלמידי רבי עקיבא יחלקו בדבר כל כך מהותי. אלא שרבי מאיר הייתה לו העדפה להבליט את צד השוויון שבין ישראל לבין העמים, ורבי שמעון יש לו צד להבליט את מה שמבדיל בין ישראל לעמים. שני מסכימים שיש הבדל בין אדם להאדם, אבל כל אחד החליט להבליט מה שהוא רצה. אין? יכול להיות שזה מה שהתכוון גם רש"י לומר. אבל בואו נחזור כן לדברי רבינו תם. רבינו תם אומר כאן דבר עמוק מאוד. הוא אומר שכשכתוב אדם זה ישראל, כשכתוב האדם זה הגויים. ולמה הוא מתכוון? מה? אדם, אתה אומר, זה אדמה, זה הכי פשוט. טוב, אז מה? או שאדמה זה דבר גבוה. כן, המהר"ל מפראג בספר נצח ישראל פרק נ"ז, מעריך מאוד להסביר שהאדמה היא הדבר המופשט ביותר שיש במציאות. כן, יש לו בפרק נ"ז שם, הוא מדבר על זה בהרחבה. אבל, או נגיד שגם אדם זה מלשון אדמה, אדמה לעליון, כן? אדמה לעליון. פה יש מישהו שמציע מסדרות בית ה, כלומר בעזרת השם, אולי צריך להגיעה, צריך להגיד להגיע עם ה אחת, לא שתיים, חובה יתרה. ואז הכל ברור. אפשר להגיע מה שרוצים. אם מגיעים, אז מגיעים, אז אנחנו מקבלים משנה אחרת. אפשר להסביר משנה אחרת, אבל בואו ננסה להסביר לפי הניקוד המקובל בישראל מדורי דורות, שזה חיבה יתר. אבל בואו נחזור מכאן לנושא של אדם והאדם. מה זה להיות יהודי? לפי המקורות שעולים לבידינו כאן, זה להיות אדם. כלומר, הייעוד של האומה הישראלית, זהותה הפנימית, זה הזהות אדם. ומה של שאר האומות? כל אומה ואומה לקחה לה ממד מסוים של הזהות האנושית והפכה אותו לבלעדי. כלומר, במילים אחרות, יש 70 אופנים איך להיות אדם. זה פיצול של הזהות האנושית המקורית. כן, אנחנו תמיד רגילים לומר בטעות שהגויים יושבים במקומותיהם ועם ישראל יוצא לגלות בין הגויים. אז מי הגולה? ישראל. אבל לפי איך שהתורה מספרת לנו את תולדות האנושות, אנחנו רואים שזה בדיוק הפוך. שהגויים נמצאים בגלות, מאז מגדל בבל, כלומר הזהות האנושית נתפצלה, ואז ישראל יוצאים אל גלותם של העמים, על מנת לאחד אותם בחזרה. יש איזה מין משימה מיוחדת של הגלות, ליקוט הניצוצות של הקודש, שנמצאים גנוזים בכל התרבויות, וזה התפקיד של עם ישראל, להוציא את האנושות מגלותה. יוצא לפי זה, שיש לישראל ייעוד אוניברסלי באמת. אני זוכר שבזמנו אני שאלתי את אברהם לבני, זיכרונו לברכה. אתם יודעים מי זה אברהם לבני? אתה יודע מי זה אברהם לבני? אתה יודע מי זה אברהם לבני? אתה יודע מי זה אברהם לבני? אבל אתה לא יודע. אתה לא יודע מי זה אברהם לבני. אז למה אתה לא אומר שאני שואל מי אתם יודעים אותם? טוב. אברהם לבני היה אדם גדול מאוד, שלפני שהוא היה יהודי הוא היה גוי. אחר כך הוא נהיה יהודי. כשהוא היה גוי, הוא היה פילוסוף, קתולי. מלומד מאוד, כתב דוקטורט חשוב על פול ולרי וכדומה. ואחר כך הוא התגייר. נהיה תלמיד של הרב צבי יהודה קוק ושל הרב הנזיר זצ"ל. והוא כתב ספר חשוב, בעברית קוראים לו שיבת ציון נס לעמים. כלומר, איזה מין רעיון כזה ששיבת ציון היא תקוות האנושות. מה שקורה כאן היום בארץ ישראל, במדינת ישראל, זה התקווה של האנושות. ואז שאלתיו, נו, אתה שאתה כזה, עם נפש כזאת אוניברסלית, איך אתה מסתדר עם המאמר הגזעני, אתם קרויים אדם, ולא אומות העולם קרויים אדם? ענה לי אברהם לבני, זה המאמר האוניברסלי ביותר שראיתי אי פעם. כי זה אומר שהייעוד של האומה הישראלית זה האדם. וזה כל כך מיוחד לנו, שזה מייחד אותנו מכל בני האדם. או אני אגיד את זה כמו שפעם שמעתי מסופר אחד שכתב, היהודים הם בדיוק כמו כולם. הם רק קצת יותר כמו כולם מכולם. זה אני חושב אמיתי מאוד. זאת אומרת, אנחנו הכי כמו כולם מכולם, וזה מיוחד לנו. במילים אחרות, אם אנחנו ניקח את כל מרכיבי הזהות האנושית ונערבב, נקבל יהודי. דיברנו על זה, לא? שבוע שעבר. כן.
כן. הרב אומר שבעצם הגלות המקורית שאנחנו רוצים, שצריכה להיגאל, זה גלות המין האנושי.
נכון.
אז איך זה מסתדר עם מה שרשי אומר, שבראשית זה בשביל ראשית, שזה ישראל, אז כלומר זה בעצם בשביל אומות העולם.
אני חוזר על שאלתך. אם אני אומר שאנחנו צריכים להוציא את האנושות מגלותה, אז איך זה מסתדר עם רשי שאומר בראשית בשביל ראשית שזה ישראל, לכאורה זה יעשה לו בשביל אומות העולם? תשובה, מה פתאום? ההפך, הגמור. בוודאי, בשביל ישראל. כי ישראל זה האדם, זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא סבר, חשב, העלה בדעתו את המין האנושי העתיד להופיע בהיסטוריה, הדמות האידיאלית של הזהות האנושית היא ישראל. אלא שאומות העולם נפלו מזה, נפרדו מזה, צריך להחזיר אותם לזה. אז אנחנו רוצים לאחד כלפי מעלה, לא כלפי מטה. אתה מזכיר לי, כשיש תוצאות, רואים שתוצאות הבגרות גרועות במדינת ישראל, אז מה עושים? מורידים את רמת הבגרות, אז יש יותר הצלחות. זה לא ככה עובד. אתה צריך להשאיר את הרמה בכל גובה, ולהעלות את כולם אליה. כן? או, כן. האדם הראשון זה ישראל, נכון. נכון, יפה מאוד. אז אחרי החטא, באמת יש אדם ואדם. אגב, מעניין מאוד, הכתוב אומר ככה, ויברא אלוהים את האדם בצלמו, בצלם אלוהים ברא אותו. שימו לב שהפסוק כפול, בצלמו, בצלם אלוהים, או בצלמו, מה ההבדל? כן, ויברא אלוהים את האדם בצלמו, בצלמו של מי? של אלוהים. אז אותו דבר, זה בצלם אלוהים, ברא אותו. נכון? כבד כזה. כן. מסביר האור החיים, בצלמו זה אומות העולם, בצלם אלוהים זה ישראל. מה? אומות העולם? בצלם אלוהים זה ישראל. כלומר, שני הצלמים נמצאים באישיות המקורית של האדם. מהלך ההיסטוריה יפריד את זה. בסדר? אז מה? אתה שואל, האם זה הדבר היחיד שמייחד את ישראל, או שיש ייחוד מצד עצמם? תשובה, אין שום הבדל בין שני ההסברים שאתה אמרת. כלומר, זה חלוקה סמנטית, אני אסביר למה הכוונה. אם שמת לב, כתוב בתורה, ויר אלוהים את האור כי טוב, ויבדל אלוהים, בהמשך? אני חוזר. כתוב בתורה, מה חשבת עכשיו? טוב, כתוב בתורה, וירא אלוהים את האור כי טוב. תהיתי? טוב. ויבדל אלוהים, מה המשך? בין האור ובין החושך. לכאורה, יש פה מילה מיותרת. המילה האור השנית. הרי אם דובר על האור, אז יצא לי כתוב, וירא אלוהים את האור כי טוב, ויבדל אותו מן החושך. נכון? הרי זה כבר הנושא שאנחנו מדברים עליו, אז אין צורך לחזור על הנושא. מובן את השאלה? כן? כן או לא? למה? ויבדל אותו מן החושך. ויבדל בינו ובין החושך. למה לחזור על המילה האור? מבחינה תחבירית זה מיותר. נכון? היה חכם אחד מטבריה לפני 200 שנה, רבי יעקב ברדוגו. הוא ענה שבספר מים עמוקים. הוא אומר שעצם ההבדלה הוסיף האור. כלומר, ויבדל אלוהים, אז יש כבר אור נוסף. בסדר? ויבדל אלוהים בין האור ובין החושך. זה עונה שעצם ההבדלה יוצרת מציאות. כלומר, אתה יכול להגיד שמבחינת הייתי אומר, תולדות האור החדש, אז זה בא מהאור הראשון. כמו שאתה יכול להגיד שתולדות הזהות הישראלית זה בגלל הכוללות של כל הזהויות האנושיות. אבל עצם היצירה הזאת, זה כבר עושה את זה למשהו מיוחד. מבין? לכן אני אומר, זאת שאלה רק סמנטית. כן.
הרב יכול אולי להרחיב טיפה מה זה אומר בצלמו, זהו לוקמות העולם ובצמל מולים זה ישראל, מה זה...
למה יש הבדל? האם אני יכול להסביר את זה? לא. לא שאין הסבר, אבל אי אפשר בציבור. בסדר? לא, זה שייך לסתרי תורה, אז אי אפשר להסביר את זה. טוב. כן, בבקשה. אם זה מעניין אותך... יש הסבר לזה בספר מערת שדה המכפלה לרבי יעקב אבן סור. מעניין אותך, כן. אם יש לך סבלנות להגיע עד הספר וזה, אז
בסדר.
מה?
נו. נו.
זה הכוללות. זאת אומרת, זה כמו שלמשל, יש באדם כישרונות של כל בעלי החיים. אנחנו יודעים לצלול כמו הדגים. ואנחנו יודעים לעוף כמו הציפור, ואנחנו יודעים להתלכלך כמו חזיר, ואנחנו מסוגלים להיות מגוחכים כמו הקוף, וכו'. זאת אומרת, אנחנו בעלי כישרון ומסודרים כדבורה, הרבה הרבה דברים אנחנו מסוגלים לעשות. אבל כיוון שאצלנו כל הכישרונות האלה מאוחדים, זה עושה אותנו בעלי מעלה מיוחדת. האדם, נפש האדם, שהיא נפש אחדותית, שכלולה מכל חלקי הבריאה, זה עושה את זה לכישרון ייחודי. למשל, אנחנו יודעים לרוץ, אבל לא מהר כמו הצבי. אנחנו יודעים לצלול, אבל לא כל כך הרבה זמן כמו הדג. ברור? אבל, עצם זה שזה אדם שעושה את זה, שזה מחובר על כללות הכישרונות, זה נותן לזה מעלה יתרה. מובן? עד כדי שאנחנו מסוגלים להמציא בסוף צוללת וכו'. הרגע, יש פה שאלה. הרי כתוב חביב אדם שנברא בצלם. כולם בני אדם, לא רק יהודים, צודק במאת האחוזים. ברור. אלא אנחנו שואלים, כן, אתה צודק, אין שום בעיה. כתוב, חביב אדם שנברא בצלם, ואני שמח שאתה נכנס לשיעור הזה, שהוא השיעור השני בנושא, אז מן הסתם, לא, מן הסתם שהקשבת בכל זאת לשיעור הראשון, ואנחנו מסבירים שהתכונה האנושית שהיא חביבה בכללות מן האדם, מוצאת את ביטויה המושלם בזהות האנושית האידיאלית, דיינו ישראל. לכן המהר"ל מפראג, כשהוא מסביר חביב אדם שנברא בצלם, מסביר שהחיבה הזאת, הצלם הזה, נמצא גם בישראל וגם באומות העולם, אבל עם הבדל אחד. וכאן הנקודה החשובה, אני חושב שצריך להסביר אותה בשם המהר"ל, שאצל אומות העולם היסוד הצל מלוהי בלוע ביסוד הטבעי. במהר"ל נצח ישראל פרק י' א'. זאת אומרת, היסוד של צלם אלוהים בלוע ביסוד הטבעי. ואני אסביר למה כוונתי, ואז חיים מהמרכז תוכל לראות שאתה תסכים גם כן למה שאני אומר. חיים מהמרכז זה השואל. כן. כן. הכוונה היא כזאת. היה איזה אדם אחד באירלנד ושמו תומאס הובס. דיברנו עליו כמה פעמים כשלמדנו על המשנה של הווה מתפלל בשלומה של מלכות. נכון? דיברנו עליו. תומאס הובס, מאבות מדעי המדינה, ספרו הלוויתן, מסביר שהמדינה, דהיינו הישות הקולקטיבית שמארגנת את חיי היחידים, המדינה דומה למפלצת בהמית. והוא מצייר אותה, באמת, הוא מצייר אותה בספר שלו, בתור איזה מפלצת כזאת בהמית, קורא לה הלוויתן, על שם הלוויתן התנכי, עם חיוך זדוני ואכזרי, והציור של אותה בהמה מורכב מאלפים רבים של פרצופים אנושיים קטנים. דהיינו, המסגרת הכוללת היא בהמית, והמוסריות, האנושיות, נמצאת אצל היחיד. עד כדי כך שאצל אומות העולם, מי שרוצה להיות נאמן לצלם האלוהים שלו, מוכרח במידת מה להתנתק מן החיים הקולקטיביים שלו. לעומת זה, בעם ישראל, אתם קרויים אדם, זאת אומרת שבישראל המוסר והפוליטיקה הם עניין אחד. ברור? זאת היא ההבחנה. ולכן אומר המהר"ל, אצל אומות העולם, צלם אלוהים שלהם משועבד לחומר, במושגים האריסטוטליים של חומר וצורה, ובישראל הצורה שולטת על החומר. זאת אומרת, יש אבלתה של הזהות המוסרית של האדם. כן. לכן, לפי זה, בעם ישראל יוצא שיש בחירה בכלל, כן. במידת מה. כן, מה אתה אומר? לא הבנתי. הפוליטיקה והמוסר אצל אומות העולם נפרדים. אצלנו הפוליטיקה והמוסר הם עניין אחד. הם עניין אחד. אני אסביר למה הכוונה. מהו היסוד המגבש את הזהות הלאומית של ישראל? בכלל, כל זהות לאומית, מה מגבש אותה? אתוס מסוים, ערכים מסוימים, שאותו קולקטיב מרגיש שהוא מייצג אותם. בסדר? עכשיו, אם תשאל את עצמך מה הם הערכים שאיזושהי מדינה בעולם מרגישה שהיא מייצגת, הם אף פעם לא באופן מובהק ערכי המוסר. מדוע? משום שהמדינות נוצרו מתוך אינטראקציה עם הטבע. למשל, היה איזה אדם אחד בצרפת, קראו לו מונטסקיו. שמעת עליו? מה? ממני שמעת? טוב. מונטסקיו היה גם כן מאבות מדעי המדינה בעת החדשה. כתב ספר חשוב בשם רוח החוקים. L'esprit des lois. כן? רוח החוקים. ושם הוא מסביר שהחוקים של כל אומה ואומה הם פונקציה של הנתונים הגיאופוליטיים סוציולוגיים שלה. ולכן הוא מסביר שיש חוקים אנגליים, ויש חוקים צרפתיים, ויש חוקים גרמניים וכו'. שהם פונקציה של הנתונים ההיסטוריים, ואתה לא יכול להתעלם מהם. יש רק קודקס אחד של חוקים שהוא לא מזכיר. את תורת משה. הוא לא מזכיר את זה בספר שלו. וזה מאוד תמוע, כי הרי הוא קצת הכיר, אני חושב, את התנך. וכנראה הוא הרגיש ששם מה שהוא אומר לא יכול לעבוד. בגלל שהחוקה הזאת איפה ניתנה? עוד בטרם נוסדה המדינה העברית. זאת אומרת, החוקה, עם ישראל מגיע אל ארצו כשכבר קובץ החוקים שלא קיים. זאת אומרת שיש התגברות על הטבע. לא הטבע יוצר את התורה. מובן? כן.
אבל
אם
אתה אומר
כן, בבקשה. כן, ודאי. זה מהות הגלות, כן, מהות הגלות שישראל הולכים להציל את אומות העולם. זה כתוב במפורש בחז"ל אגב, זה לא אני המצאתי. על הפסוק ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ עולהם. אומרים חז"ל, שהקדוש ברוך הוא נתן לאברהם שתי אפשרויות. או שבניך ירדו לגלות, או שהם ירדו לגהינם, תבחר. אברהם שכנראה היה אולי נאיבי, אני לא יודע, בחר בגלות. חשב שזה יותר טוב מהגהינם. אבל מה המשמעות של הדבר הזה? שאם בניך... מה? רק רגע. סליחה, אני באמצע המשפט, אם אתה שם לב. כן? אני מנסה להגיד משהו. זאת אומרת, שהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, או שאתה מסכים שבניך ירדו לגלות, או שאומות העולם ירדו לגהינם. ואז יצטרכו בניך לרדת לגהינם כדי להוציא משם את האומות. מובן? עכשיו נשאלת השאלה, אם ככה, למה מותר להקים מדינה? לכאורה הקמת מדינה, זה מנוגד לכוונת הבריאה. אוקיי? זאת השאלה. אגב, יש המשך לפסוק שם. ידוע תדע, ובסוף מה כתוב, ואחריכן יצאו ברכוש גדול, ודור רביעי ישובו הנה. וחז"ל אמרו, ידוע תדע, ידוע שאני מפזרן, תדע שאני מקבצן. ידוע שאני משעבדם, תדע שאני גואלם. אז עכשיו צריך להבין מה הרציונל אם כן של התנועה הכפולה הזאת. למה צריך גם להתפזר וגם להתקבץ. מסביר הרב קוק בספר עולת ראייה, שזה כמו זריעה וקצירה. זאת אומרת, אנחנו באומות זורעים, נתפזרנו באומות כמו זרעים שזורעים אותם באדמה, ואנחנו מצמיחים משם משהו. אבל מה זה טוב לגדל חיטה אם אתה לא קוצר? צריך אחר כך לקצור ולהביא לכאן. לכן כתוב בתפילת, בקורבנות, מה שאנחנו אומרים לפני, פסוקי לזמרה, קבץ נפוצות קובעך מארבע כנפות הארץ, יכירו וידעו כל באי עולם, כי אתה אלוהים לבדך לכל ממלכות הארץ. כלומר, רק אחרי שתקבץ, אז היא תתברר פעולת הגלות. והראיה, שבמהלך כל ההיסטוריה ישבנו בין הגויים, ותחפש איפה ההשפעה של עם ישראל שם. איך תמצא? מה? כן, לא הייתה השפעה. אבל אני מדבר, השפעה של תורת משה. איפה היא? אין. איפה? תן לי דוגמאות. אני לא מכיר. זאת אומרת, שאם אתה עושה חשבון, מי הפסיד ומי הרוויח, כן? באיזו מידה תורת משה העלתה את האנושות, או באיזו מידה היא דווקא הוסתרה והפסידה, ההפסד הוא ברור, הגלות ניצחה. ולכן יש צורך אחרי כל ההתמזגות הזאת עם ניצוצות הקודש שנמצאים אצל אומות העולם, לקבץ.
רואים למשל שמושג המדינה הוא במיתן.
מה זה?
נו, אז מה?
איזה מושג של אומה? אצל הערבים?
לא, אצלנו יש בתנך מושג של אומה.
זה לא מהתנך בא. זה גם מוזכר בתנך, אבל זה בא מהמציאות. יש פה שאלה. איך מסתדר התפיסה, אתה מתכוון מסתדרת, שהיהדות היא נבדלת עם לבדד ישכון, עם מה שהרב אמר לגבי הפיצול שלאחר החטא שיצר את האדם, עם השם... שהם הגויים, האדם עם ה, סליחה, שהם הגויים, והשאיפה של המציאות היא שהגויים, מה המשך השאלה, אני לא רואה. כן, אם אתם יכולים שם באינטרנט קצת, היא שהגויים, נו, תזיזו קצת את המסך. והשאיפה של המציאות היא שהגויים, אלי גרון, פשוט לא רואים את השאלה עד הסוף. מה? שהגויים יחזרו להיות אדם היינו ישראל. יפה. שובה, מה פירוש עם לבדד ישכון? מה? השאלה היא ככה, אני פה מדבר על זה שצריך לעזור לאנושות לשוב למדרגתה המקורית. נכון? שזה ישראל. וזה לכאורה סותר את התפיסה האומרת, עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב. נכון? עד כאן השאלה של השואל. תודה אלי. כן. מה? עד כאן השאלה. שאלה ברורה? בסדר. תשובה. ובגויים לא התחשב, זה לא כמו בעברית מודרנית, שאני לא מתחשב, הכוונה לא אכפת לי. אלא לא התחשב, הכוונה איננו נכנס בחשבון. רק רגע, אני אסביר. אומות העולם, אנחנו לא במניינם, אבל למה אנחנו לא במניינם? צריך לזכור, הפסוק הזה איפה כתוב בפרשת? בלק. האם זאת הפרשה הראשונה שבה מדובר על עם ישראל? לא. איפה הפרשה הראשונה שבה מדובר על עם ישראל? לך לך. נכון? ועשך לגוי גדול, והגדלה שמך, ונברחו בך כל משפחות האדמה. כלומר, המטרה של ההבדלה הזאת היא, ונברחו בך כל משפחות האדמה. או במילים אחרות, אני לא יכול לעזור למישהו אם אני לא קצת נבדל ממנו. לפי העיקרון המפורסם, אין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים. לכן דווקא הנבדלות של ישראל מן האומות, זה הערובה לתיקון האומות. עכשיו, הוא דואג, השואל, מה יהיה כשכולם יהיו במדרגת ישראל? מה יהיה איתנו? אין מה לדאוג. אין מה לדאוג. אנחנו נהיה במדרגת כהנים, כולנו. מה? ודאי שצורך לתקן. זאת אומרת, תמיד יש הפרש בין ישראל לעמים, על מנת ליצור את העלייה המתמדת. כך הרב גם מסביר בשמונה קבצים, על הפסוק ונחש עפר לחמו. שגם לעתיד לבוא, הנחש ממשיך לאכול את העפר. למה? כדי שימשך הפרש המתחים המאפשר עלייה מתמדת עד אין סוף. ברור? וכן כתב הנביא זכריה, ונלוו גויים רבים אל השם, זה מתחיל ככה, רוני ושמחי בציון, כי הנני בא ושכנתי בתוכך נאום השם. אז איפה השם שוכן? בנו, לא בגויים. מה המשך הפסוק? ונלוו גויים רבים אל השם ביום ההוא. והיו לי לעם. כלומר, אומות שלמות, גויים שלמים, גויים זה לא פרטים בתנך, אלא זה אומות. אומות הצטרפו, ונלוו גויים רבים אל השם ביום ההוא, והיו לי לעם. זה לא אני אומר, זה הנביא זכריה, שגם כן למד את הפסוק ובגויים לא התחשב. כן? והיו לי לעם. ומה המשך הפסוק? ושכנתי בתוכך. עוד פעם, זאת אומרת, אף על פי שהם יהיו לי לעם, ואז יוצא שהם יהיו ראויים שאני אשכון בתוכם, אני אשכון בתוכך. זאת אומרת, תהיה תוספת שכינה בישראל, כמו שכתוב, ונחל, זה הפסוק, המשך הפסוק, ונחל השם את יהודה חלקו על אדמת הקודש, ובחר עוד בירושלים. כלומר, תהיה בחירה יותר עמוקה. כי בינתיים זה אנחנו ישראל לעומת הגויים. זה לא מציאה גדולה. כשאנחנו נהיה ישראל לעומת אומות העולם שעלו למדרגת ישראל, זה יהיה גדול מאוד. מובן? ואז הכהנים שלנו יעלו למדרגת כהן גדול, וכידוע, הכהן הגדול שלנו יעלה למדרגת ספיידרמן. כן. מה אתה אומר? כן. נכון. זאת אומרת, אי אפשר לרומם אחרים אם לא יורדים קודם כל למדרגתם. זאת אומרת, זה גם עניין בחינוך, כן? אם המחנך נשאר במדרגת תפיסתו הוא, אז אין שום סיכוי שיבינו אותו, תלמידיו, כן? אלא מה? המחנך צריך קודם כל להכיר את הנפש של מי שהוא בא לחנך. ואז במידה מסוימת הוא יורד במדרגתו. הוא משחק את משחקי הילדים בגן, הוא מקשיב לכל השטויות שלהם, הוא גנב לי סוכריה וכל מיני דברים כאלה. והוא מתחשב, הוא עושה בית דין בין הילדים וכו', נכון? אז הוא ירד במדרגתו. ואז הוא יכול להעלות אותם. ברור? אנחנו באופן פנימי תמיד נשארנו במדרגה שלנו. זאת אומרת, באופן פנימי מעולם לא ירדנו לגלות. באופן פנימי.
שזה
מבחירה. מה? לא, גם מבחינת ההכרה שלנו. גם מבחינת ההכרה. כן? היהודים המשיכו לומר, במעמקי הגלות היותר מרה, אתה בחרתנו מכל העמים, אהבת אותנו ורצית בנו ורוממתנו מכל הלשונות. כן? מה? כן, אז נכון. ייתכן שלא יכולנו, כלומר, ההפרש בין ישראל לעמים היה כל כך גדול, שייתכן שאי אפשר היה לרומם אותם. כן. כן. בבקשה. רק שיהיה. בשמחה, אבל אני לא אלי, אלי עובד רק בבקרים. טוב, סליחה, אז אני... מה? זה עידו? טוב, עידו ישר כוח. איזה צניות שאפילו את שמחה לא כתבת. טוב, כן, בבקשה, סליחה. שאלה יפה, איך אנחנו יודעים שהגיע הזמן לחזור מהגלות? אולי אנחנו עושים טעות, אנחנו יוצאים לפני הזמן, נכון? אולי, נכון? מה? הבנתי את השאלה, בסדר. אז זה נושא ללימוד רחב מאוד, כלומר זה יוציא אותנו מהמשנה. אבל זה לימוד, אתה צודק. מתי אנחנו יודעים שצריך לצאת? אגב, יכולות להיות שתי טעויות, לצאת לפני הזמן, או לצאת מאוחר מדי. איזה עבירה חמורה יותר? המאוחר יותר חמור. בגלל שמי שיוצא לפני הזמן, זה סימן שאכפת לו. האהבה מקלקלת את השבועה. מי שמאחר, סימן שהוא לא מאמין. ולכן, חטא העגל, שהיה חטא של הקדמה, נסלח לאותו דור. אבל חטא המרגלים, שכשהגיע הזמן לבוא, לא רצו, משיקולים כאלה כנראה, אז זה לא נסלח. כל הדור הלך. מה אתה אומר, בני אפרים? כן. הרי כתוב ככה, בגמרא במסכת סנהדרין נאמר שבני אפרים, שיצאו לפני הזמן ממצרים, כן? נהרגו במדבר. מה אומרת הגמרא? הם המתים שיחיה יחזקאל. מה זה בא לומר? שהם הקמים ראשונה לתחיית המתים. כן? יש להם זכות. כן, מה אתה אומר? רגע, אני מבקש, לא לפתוח נושאים חדשים.
לא, אני אומר מה השאלה.
כן. נכון. יפה, אתה מקשה שאלה יפה. אני אמרתי לפני כן שיש הבדל בין תורת ישראל לבין תורת האומות, שתורתנו ניתנה בטרם נכנסנו אל ארצנו, בעוד ששאר האומות חוקתם נוצרה מארצם. ושזה מראה שיש פה איזו התעלות מעל הטבע וכו'. וזה לכאורה סותר שיעורים אחרים שלי, שבהם אני הסברתי, שלפי התוכנית המקורית התורה הייתה צריכה להינתן בארץ ישראל ולא בחוץ לארץ. אז מה אני רואה בזה מעלה שהיא ניתנה בחוץ לארץ? עד כאן שאלתך, הבנתי את שאלתך נכון? אתה רוצה גם תשובה? אתן לך תשובה. מה שאמרתי, שהתורה הייתה צריכה להינתן בארץ ישראל, זה במדרגה העליונה, שבה הניגוד בין הטבע לנשמה היה מתבטל. כמו שהיה פיוס בין שני חלקי המציאות. כל זמן שיש ניגוד בין הטבע לנשמה, יש עדיפות לנתינת התורה בחוץ על הארץ. באופן אידיאלי, זה צריך להיות הרבה יותר גבוה מזה. בסדר? זה ההסבר לשאלה. כן.
שאלה למטרת הגלות.
כן. לא ידעתי שאני פותח פה נושא, וואלה. טוב, נו. וואלה, קום.
אמרנו שאנחנו לא עוזרים לאומות אחרות. זאת אומרת, לא רואים שום עזרה בפועל של תורת משה בתוך האומות.
בגלות.
אמרנו שרק יצאנו מזה נזק, והרב אמר מקודם שזה אמור להיות זריעה וקצירה, ולא זרענו שום דבר, כי...
לא זרענו המון.
ומה זרענו? עזרנו במשהו?
ודאי, זרענו, לא עזרנו, זרענו. אני אסביר. הגלות עשתה משהו גדול מאוד. היא יצרה 70 סוגים של יהודים. 70 סוגים של יהודים. אמנם מלכתחילה היינו עם מגמה אוניברסלית כזאת, כי הרי ב-70 נפש ירדו מצרימה, כנגד 70 אומות העולם, יצב גבולות עמים למספר בני ישראל. אבל זה נתגלה דרך הגלות. עד כדי כך שבסוף יש יהודים במרוקו ויהודים בפולין. וכל אחד מפתח טיפוס אנושי שונה, שהוא פונקציה של הגוי שאצלו הוא חי. יש איזו התמזגות שנעשית דרך זה. עד כדי כך שבשיבת ציון מגיעים למצב שמדינת ישראל היא המדינה היחידה בעולם שבה אין יהודים. שמת לב? במדינת ישראל אין יהודים. יש צרפתים, יש רוסים, יש אנגלים, יש מה שאתה רוצה, נכון? אתיופים. כולם קוראים על שם הגוי שמנו הם באים. וזה מפורש בספר יחזקאל. והיא מגויים נאספה. כן? זאת אומרת, מדובר על במלחמת גוג ומגוג לעתיד לבוא, שכאילו זה ארץ מאוספת מגויים. כך כתוב. מה זה מאוספת מגויים? שבה אנחנו משחזרים עבור האנושות כולה את הזהות המקורית שלה. כך שזה מאוד חשוב, מה שנקרא החיכוך והמאבק הבין עדתי שיש היום. כשיש היום ויכוח בין, על רקע עדתי בין יהודי ספרדי ליהודי אשכנזי. מה זה בעצם? זה גוי מפולניה וגוי ממרוקו שרבים דרך שני יהודים. ודרך זה נעשית אינטראקציה, הייתי אומר, קיומית, הרבה יותר רצינית ממה שבאום היו מנסים לעשות. כי באום מנסים ליצור איזושהי סטרוקטורה, סופר סטרוקטורה משפטית שתאגד את האנושות, בעוד שבישראל כל אחד בא עם הניצות שלו. זה לא רק עניין של ספרדי ואשכנזי, זה הרבה יותר עמוק מזה. יש מה שנספג מכל אומה ואומה שעובר לאו דווקא באופן מודע. ומתוך זה נוצר האדם מחדש. מובן? לא? חשבתי שאתה מבין. אתה מסתכל עליי ככה בעניין רב, אז חשבתי שאתה מבין. מה לא הבנת?
מה שמעתי מהרב זה ש...
אתה יודע איפה זה גרמניה היום? זה באוניברסיטה העברית בירושלים. באמת? כלומר, מה האוניברסיטה העברית בירושלים? זה אוניברסיטת ברלין. פה. נכון? תשאל את בובר מה הוא חושב על זה. כן? מה? מה? כן, כן, ברור. מה, זה לא מובן מה שאני אומר? אין שום קשר בין אוניברסיטת ברלין לבין האוניברסיטה העברית, באמת. הרי אלה שהקימו אותה היו כולם דוקטורים ופרופסורים מגרמניה, שהאידאל שלהם היה להקים את האוניברסיטה של ברלין פה. כלומר, זה הדגם התרבותי האידאלי שלהם. אז זה בדיוק זה. כל מה שמלמדים שם זה המשך של זה. כל הסגנון, כל החשיבה, כל המנטליות, זה בא משם. אנחנו נלחמים באוניברסיטה? אנחנו לא נלחמים בשום דבר. אנחנו לא נלחמים בשום דבר. אנחנו מרוממים מכל דבר. זאת אומרת, ודאי שבאופן נקודתי זה או אחר. יכולה להיות לך מלחמה בנקודה זאת או אחרת. מה שקרה חיכוכים. אבל החיכוך הוא משני. לעומת עצם הערך ההשגחי העצום שבא להשיב לכאן את כל סגנונות החיים. שמה זה כפירה, אז זה מצוין, אם זה כפירה גמורה שלומדים שמה, זה טוב. זאת אומרת, ששמה רוצים להעלות את הניצוץ הגנוז בתוך הכפירה. הם לא מסוגלים לעשות את זה לבד. מי יעשה את זה? אנשי בית המדרש. כלומר, יש משימה לבית המדרש לדעת לחשוף את התוך שבכפירה. מי כותב את זה? הרב קוק, באורות. בסדר? כפי שאתה רואה גם באיגרת קוף ממדלת המפורסמת, אם כבר זמן. אתה רוצה לראות שם. כן. זה דברים שנעשים מעצמם. זאת אומרת, צריך לשמר או לא לשמר. נוסטלגיה או לא נוסטלגיה. זה דברים שנעשים בעצמם. תראה, יש לפעמים אנשים שאומרים, תראה, זה מאוד חשוב ליצור טיפוס אחיד של יהודי. אתה יודע מה זה אומר? זה אומר, תשמע, אני שונא אותך. אז כדי שנוכל לאהוב, תפסיק להיות אתה. זה לא אהבה אמיתית. האהבה האמיתית זה שיש ייחודיות של כל אחד ואחד, ואף על פי כן יש ייחוד. אני לא יודע. זה דור אחד. כלומר, אנחנו רואים שהזהות הישראלית היום היא מאוד לא פשוטה. איך תגדיר אותה? פעם חשבו, לפחות ככה זה היה הפרסומת הרשמית של מדינת ישראל. מי זה הישראלי? זה סרוליק של דוש. נכון? זה מה שזה היה. ככה לפחות מה? כן, הגשש החיוור. אבל אנחנו רואים שזה הרבה יותר מורכב מזה. אתה לא יכול לאפיין את הזהות הישראלית היום. דווקא בגלל ריבוי העליות, וריבוי הסגנונות והמטענים התרבותיים שהולכים ונאספים בתוך הזהות האחת הזאת. ברור? אז זה בוודאי שבסוף עשוי להיות איזה מין טיפוס אחד כולל. אבל הטיפוס הכולל הזה הוא כולל. ברור? הוא לא מוחק. כן, בבקשה.
אם
ישאלו
את הרב,
באמת, אנחנו
רוצים להקים אשרם בירושלים.
אם ישאלו אותי אם רוצים להקים אשרם בירושלים, קודם כל לא שואלים אותי. לא, לא, כי אתה, אם אתה תרצה להקים אשרם בירושלים, אתה מן הסתם לא תשאל את הרב. זה ברור מה שאני אומר. מה, אם הייתי שומע שרוצים להקים אשרם בירושלים, הייתי מתנגד, אז מה? זה לא משנה, זה התפקיד שלי להתנגד, אבל יש התפקיד של ההשגחה בזה. זאת אומרת, יש פה, יש כמה תפקידים בעולם. יש התפקיד של מי שזורק את האבנים וצועק שבס, זה תפקיד חשוב מאוד. לא, זה תפקיד חשוב, לא לזלזל. זה תפקיד שבא לשמר את הייחודיות של כל אחד, וערכי קודש וכו'. זה שזה לא מצליח, יש לזה גם כן סיבה. בסדר? כן, בבקשה. יכול להיות. אתה אומר שרק עם קשה עורף זה מה שיש לנו. אתה אומר שהאף לקוח ממקום אחר? אני לא יודע, האף היהודי, אל תיקח את זה מאיתנו. זה שלנו. כן? סימון שנראה, אף לא הביאה אסתר. כן. שאלה יפה פה, נוספת פה בצג של המחשב. מה? לכאורה, לא אספנו ניצוצות מהמזרח הרחוק. האם אנו אמורים להעלות ניצוצות אלו? עד כאן השאלה. מה? מה אתה אומר? אתה אומר שמספיק ניצוצות מעלים, אתה אומר ששולחים. לא, זו שאלה רצינית מאוד. כלומר, בכלל זו שאלה. זה למדנו כשאמרנו את פרשת נוח, לא? עסקנו בשאלה הזאת. נכון, נכון, אני רוצה להתייחס לזה רק רגע. שאלה רצינית מאוד. עם ישראל כידוע לכם, אני חושב שזה ידוע לכם, הוא עם חשוב, נכון? ויש לו תפקיד כלפי האנושות כולה, נכון? אז איך זה שבמזרח הרחוק, שבו נמצאים מיליארדים רבים של בני אדם, לא הייתה היסטוריה משמעותית של העם היהודי? היו יהודים קצת בסין, ביפן, יש. אבל זה לא רציני. זה אקזוטי, זה אפיזודות חולפות. הודו, קצת. אבל ההיסטוריה של הודו בלי היהודים היא מסתדרת יפה מאוד. מה? מה כוזרי מסביר? נו. נו, נו. שמה הם שימרו? אבל למה? זה בדיוק השאלה. הרי אם עם ישראל הוא כזה חשוב ויש לו תפקיד כלפי כל האנושות, אז מדוע חלק כל כך חשוב של האנושות לא זכה, אפשר לומר, בנוכחות ישראל? אתה יודע כמה סינים אכפת להם מהמדינה היהודית? שום דבר. גם אם תגיד שחלקם יהודים ושיש שם עשרת השבטים וכו', למה זה מתחת לפני הקרקע ולא בגלוי? הרי יהודים בפולניה או בעיראק או בתימן זה לא מחתרתי, נכון? זה אפילו הייתי אומר חלק אינטגרלי של ההיסטוריה של העמים ההם. מה שאין כן במזרח, אתה אומר זה, אתה יודע, אומרים השמות, שמות התומעה שלח אברהם אבינו, מה זה, זה תגיד ישר, אני באתי ללמד אתכם את היסודות של בודהיזם וכו'. מה? נכון. אז יש כנראה איזושהי כוונה של ההשגחה בדבר הזה. כן? במיוחד, אם אנחנו רואים על איזה רקע מופיע אברהם אבינו בסיפור של התורה. הוא מופיע על רקע מאוד מיוחד, הסיפור של מגדל בבל. זאת אומרת, שלפני מגדל בבל לא שייך לדבר על הופעת עם ישראל בהיסטוריה. מאוד מוזר. מה קורה במגדל בבל? כתוב כך. ויהי. בנוסעם מקדם. וימצאו בקע בארץ שנער וישבו שם. מה זה מקדם? מאיפה? ממזרח. אז לאן הם נסעו? לאן הם נסעו? לאן? לארץ ישראל? מה פתאום? מצאו בקע בארץ שנער. למערב. בסדר? כלומר, מגדל בבל זה מתחיל מתנועה אנושית שמתרחקת מן המזרח ובונה אל המערב.
הם גילו את ארצות הברית לפני
חלום? עכשיו, בדרך הם מוצאים את בבל. כן? הם באו ממזרח. רשי כותב שם, שם ישו, שנאמר, והיא מושבה ממשע, בואך הספרה, הרקדם. הרקדם, לפי עניות דעתי, הכוונה לרכס אינדוקוש שברמת פמיר שם, אבל לא משנה. בקיצור, לא, כי זה באמת המכשול הטבעי בין המזרח לבין המערב זה שם. זאת אומרת שכל ההיסטוריה של עם ישראל מופיעה על רקע התנועה הזאת שהתרחקה מן המזרח. מה היא עשתה? התנועה הזאת היא מרדה. היא מרדה בריבונו של עולם. מה עושה אברהם? הוא מורד במורד, הוא מורד בנמרוד, כדי להשיב מלכות שמיים למקומה. מה עם המזרח? המזרח יש לו חטא אחר לגמרי. חטא השכחה. זה חטא דור אנוש. אנוש, כן, נשון שכחה, נשיתי. ואז יוצא שבמשך משהו כמו 3,700, 4,000 שנה בערך, עם ישראל מסתובב בכל החלק המערבי של התרבות האנושית, מתקן מה שיש לו לתקן, מקים את מדינת ישראל. זה זהה בדיוק עם הזמן שבו העולם המערבי מרגיש שהוא התרוקן מערכיו, ומתחילה המשיכה של המזרח. מה עושים היהודים? שולחים סנוניות לשם. הרי חלק מהמסלול המקובל בכל חברה, בכל משפחה טובה במדינת ישראל. אחרי שאתה גומר את הקצונה, אתה לפני הסמסטר, יש לך כמה חודשים, אתה חייב להיות בתאילנד. זאת אומרת, זה חלק מן המסלול. זאת אומרת, אם ההורים פתאום שומעים שהילד גמר את הצבא ורוצה לעבוד, אז מרוב בושה הם יוצאים לחוץ לארץ, סוגרים את התריסים, לא פוגשים את החברים. מה, איפה הבן שלכם בהודו? לא, הוא הלך לעבוד. לא נעים, כן? זאת אומרת, יש מפגש ראשוני שמתחיל מעכשיו בדרך של הקרנה. לאו דווקא צריך גלות. היום שנה שלנו כבר אינטרנט ויש לנו כלי תחבורה וכו' וכו', אין לנו צורך כבר יותר בנוכחות של גלות ממש. אבל התחילה העבודה. אותה עבודה שעשינו עם הפילוסופיה המערבית, מתחילה עכשיו עם הרוחניות המזרחית, וזה כמובן מתחיל בצורה שלילית, כמו כל דבר. לפי העיקרון שאמרו חכמי הקבלה, קליפה קודמת לפרי. אז קודם כל הדברים נעשים בצורתם המקולקלת, ואחר כך בצורתם המתוקנת. יש לנו גם איזה הסכם סודי שעומד להיחתם בין מכון מאיר לבין המנזרים בתאילנד. אנחנו עושים החלפות. זאת אומרת, שולחים להם תאילנדים, הם שולחים לנו תלמידי ישיבה. ואז מתחיל התיקון. לא? עכשיו, צריך להבין שהאופי של התיקון של המערב ושל המזרח הוא שונה לחלוטין. כי הרי איך אומר הנביא ישעיהו בפרק נונטט? נכון? זוכרים? בפרק נונטט, פסוק יוטט, מה הוא אומר? ישעיהו נונטט, נו. הוא אומר, ויראו ממערב את שם השם, וממזרח שמש את כבודו. קודם כל, רואים שהמשימה של המערב ושל המזרח היא שונה. שהמשימה של המערב זה לדעת את שם השם. נכון? לכן הם נותנים לו שם. קוראים לו גד, אללה, תאוס וכדומה. נכון? ובמזרח, המשימה היא הכבוד. כשזה מושלם פה ושם, הכבוד, כן? ויראו ממערב את שם השם, וממזרח שמש את כבודו. כלומר, במזרח אין שם לאלוהות. כן, הרי לאוצה אמר במפורש, התאו שתוכל לכנותו בשם איננו התאו. נטול השם הוא מקור כל הוויה. נכון? ככה כתוב, בתאו דה ג'ינג, בהתחלה. פרק א', עכשיו, מה? לא זוכר? זה לא בהפטרה של דבר מצטר. אז ויראו ממערב את שם השם וממזרח שמש את כבודו, כי יבוא כנהר צר רוח השם נושא סבו ובא לציון גואל. כלומר, הגאולה באה כאשר עם ישראל מחבר את השם עם הכבוד. כשאנחנו אומרים את הכרזת אמונתנו, השם אלוהינו השם אחד, מוסיפים ברוך שם כבוד. מחברים את השם ואת הכבוד, יש לנו אם כן משימה. לכן השאלה של השואל היא שאלה בהחלט במקומה, רק צריך לדעת שזה תהליכים שרק נמצאים בהתחלתם. שלום.